אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
למאזיני רשת ב' של תאגיד השידור בארץ ומעבר לים, בוקר טוב ושבת שלום מירושלים. היום י' באדר תשפ', ואנו מציינים על פי הלוח העברי 100 שנה בדיוק ליום שבו נערך קרב תל חי, שהיה לסמל מכונן של התנועה הציונית משמאל ומימין. אין עוד סמל כזה בקרבנו, וספק אם יקום בעתיד הנראה לעין. מאליה עולה השאלה, איך דווקא יוסף טרומפלדור, הסוציאליסט, היה לסמל לכולנו? ננסה לענות על השאלה בשעה שלפנינו, זה לא יהיה קל. לא יהיה קל, אבל ננסה. הגיבור של כולם קראנו למשדר, ומביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב השידור יוסי תנורי. בהפקה הילד דודי, אני יצחק נוי. נתחיל. יוסי אחימאיר, בוקר טוב לך, שבת שלום.
שבת שלום יצחק לך ולמאזינים.
יוסי אחימאיר הוא יושב ראש מכון ז'בוטינסקי. הוא עורך רבעון האומה ומנהל בית אבא, הארכיון והמוסיאון לזכרו של אבא אחימאיר ברמת גן. ב-2008 יצא הספר יצחק שמיר כסלע איתן בהוצאת מכון ז'בוטינסקי וידיעות ספרים בעריכת יוסי אחימאיר. על כך זכה בפרס הנשיא וראש הממשלה מטעם המועצה להוצאת ספרי אישים. והשאלה הראשונה אליך, יוסי, על יחסי ז'בוטינסקי טרומפלדור. לא רבים יודעים על כך.
כן, תראה, קודם כל אני צריך לומר שביומיים האחרונים, כלומר בימי רביעי וחמישי, נערך בתל חי, במכללת תל חי, כנס מרשים ביותר שכלל 30 הרצאות של מיטב החוקרים על תל חי, על מיתוס תל חי, על ההיסטוריה של תל חי במלאת 100 שנה לאירועים, והיה שם מושב על תל חי, ז'בוטינסקי והימין הציוני, שבו נשמעו הרצאות ברוח התוכנית שאתה עכשיו מנווט. צריך לומר שז'בוטינסקי הוא האיש, הוא המנהיג שמעצים יותר מכל את דמותו של טרומפלדור. יש פה כמה, קודם כל כדאי לפתוח באיזושהי עובדה פיקנטית, כי השנה היא 2020, היא שנת ה-140 להולדת ז'בוטינסקי ו-80 שנה לפטירתו, אבל השנה היא גם שנת ה-140 לולדת טרומפלדור ו-100 שנה למותו. זאת אומרת, כלומר, הם היו בני גיל אחד. טרומפלדור נולד בנובמבר 1880 בקפקז, וז'בוטינסקי נולד כמה ימים לפניו, באוקטובר 1880 באודסה. וטרומפלדור היה כידוע רק בן 40 במותו כשנפל בתל חי, ז'בוטינסקי היה בן 60 כשנפטר במחנה ביתר במדינת ניו יורק, אבל הם נפגשים רק בשנת 1915, במרץ 1915 באלכסנדריה שבמצרים. שלושה אישים נקלעים לאלכסנדריה שבמצרים בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה. האחד הוא ז'בוטינסקי, ככתב של עיתונים רוסיים, סוקר את המלחמה מהזווית של צפון אפריקה. השני הוא יוסף טרומפלדור, שמגיע לארץ ישראל מרוסיה ב-1912 כגיבור המלחמה בין רוסיה ויפן ב-1905, אבל כציוני לוהט, הוא מגיע לארץ ישראל תחת השלטון העות'מאני, מסרב להתאטמן, כפי שהגדירו את זה אז, ואז הוא וכל אלה כמוהו מוגלים למצרים, והוא מגיע לאלכסנדריה. באלכסנדריה נמצא באותו זמן גם הלויטנן קולונל ג'ון הנרי פטרסון, גיבור מלחמת הבורים בתחילת המאה ה-19, וז'בוטינסקי, העיתונאי כביכול, הוגה אז את רעיון הגדודים העבריים, דהיינו שיוקם גדוד עברי במסגרת הצבא הבריטי וישתתף בכיבוש הארץ, ארץ ישראל, ובכך גם יוכיח שיהודים יודעים להילחם, וגם יהיה לנו קל יותר לדרוש את זכותנו לעצמאות, לבית לאומי בארץ ישראל.
אבל מה לראשונה מביא את ז'בוטינסקי, שהוא עיתונאי מאוד מוכר בחלקים של רוסיה, מאוד מכובד, אל אלכסנדריה?
אז אמרתי, הוא קודם כל הוא עיתונאי, הוא מתפרנס כעיתונאי, והוא נשלח על ידי העיתונים שלו לסקר את המלחמה מנקודות מבט גיאוגרפיות שונות, וכך הוא מגיע לאלכסנדריה. וז'בוטינסקי הוא גם מנהיג עולה בתנועה הציונית עם חזון משלו, והחזון הגדול שלו זה ליצור את הגדודים, את הגדוד העברי או הגדודים העבריים, והרעיון הזה נופל על אוזניים קשובות אצל הקצין, אצל איש הצבא המובהק היהודי טרומפלדור, וגם אצל פטרסון וגם במפקדה הבריטית דאז. אלא מה? הבריטים מחליטים להקים גדוד נהגי הפרידות למגינת ליבו של ז'בוטינסקי, וטרומפלדור דווקא כן סס לעניין הזה. הוא אומר שלפחות נלחם שמה ונוכיח את יכולתנו, ואחר כך אולי נקים עוד גדודים ונלחם גם בארץ ישראל. והוא צדק, טרומפלדור. הגדוד יצא לגליפולי שבטורקיה, לחוף הים התיכון. מפקדו היה פטרסון, טרומפלדור היה סגנו, ושם באמת הם השתתפו בפעולות, במלחמה הקשה בגליפולי. דומני שגם 10 מהאנשי הגדוד נספו, נהרגו. וככה התחילה הסאגה הגדולה של הגדודים העבריים, תחילה גדוד נהגי הפרידות, ולאחר מכן יחד עם טרומפלדור ב-17-18, כלומר ב-1917-18, המאמץ הגדול להקים את הגדודים העבריים שילחמו הפעם באמת בארץ ישראל.
אנחנו בכך נסתפק הפעם, יישאר איתנו על הקו, כי זאת הייתה רק שאלה פתיחה. אני רוצה כרגע לעבור ברשותך לדוקטור מרדכי נאור. בוקר טוב לך גם, שבת שלום.
בוקר טוב, שבת שלום.
דוקטור נאור הוא מיהודאינו, ההיסטוריון המוביל של משדרנו, סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל. מספריו בנושא הזה, אצבע הגליל 1900-1967 בהוצאת יד יצחק בן צבי, ואיש תל חי זלמן בלחובסקי בהוצאת יד יצחק בן צבי. זה עוד אחד מהאנשים העלומים הפחות ידועים שהיו בין הרוגי אותם אירועים, בין השמונה.
לא, 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 הוא לא נהרג, לא.
לא, אבל
הוא לא היה, הוא נשאר בחיים.
הוא מאלה שנשארו בחיים, אבל אני מתכוון עכשיו לספרה של תמר אגמון.
כן.
שדות אדומים, שיצא לפני 17 שנה, עד תל חי, חיי בנימין מונטר, שהוא כן נהרג.
כן, כן.
והוא היה אלום, והיה אלום בלחובסקי, וכל האנשים האחרים האלה היו אלומים. מדוע הדבר הזה קרה? הלו, 8 אנשים, 6 בחצר תל חי, כולל טרומפלו, ו2 יום לפני כן. איך זה קרה שכל האנשים, למעט טרומפלדור, נותרו אלמונים?
זה קרה כי המיתוס צמח בצורה כזאת שכולו התרכז סביב טרומפלדור. הרבה מאוד, הרבה מאוד שנים. אני אולי אספר לך דבר שלא כך ידוע. בהתחלה, חלק מהנופלים, אפילו שהם כבר הונצחו על המצבה, על האנדרטה הידועה, לא מופיעים בשמותיהם המלאים כי לא ידעו כל כך מי הם. היו למשל 2 שהגיעו מהצבא האמריקאי, מהגדוד העברי האמריקאי, אותם גדודים שיוסי הזכיר קודם, אחד מהם קראו לו שרף, אבל היה לו גם שם פרטי, שמו היה זאב שרף, והשני קראו לו טוקר, ומתברך ששמו היה יעקב טוקר. עכשיו, אני מזכיר לך שהיו שם גם 2 נשים, דבר אגב באמת באמת יוצא דופן בקרב, אלו בקרבות שלנו לא נופלות כל כך הרבה נשים, הן לא מהשורה הראשונה של הלוחמים, לוחמות. בקרב תל חי מתוך 8 הנופלים היו 2 נשים, הייתה דבורה דרכלר ושרה צ'יז'יק. עכשיו, הדמות של טרומפלדור הייתה כל כך גדולה, כל כך מאצילה על כל העניין הזה, שכל האחרים פחות או יותר, לא רוצה להגיד נשכחו, אבל הוזזו הצידה. ורק במשך השנים הם הוחזרו, נאמר, למקומם. עכשיו, אולי אחד הדברים האופיינים לנושא הזה, ונדמה לי שהיום זה כבר לא ידוע לגמרי, כאשר הוקמה בעצם עיירת עולים או יישוב בחלצה, שהיום אנחנו מכירים היטב קריית שמונה, שמה בהתחלה לא היה קריית שמונה. שמה בהתחלה היה קריית יוסף, והיו על זה מחאות, וב-1950 ועדת השמות של הקרן הקיימת החליטה לשנות את השם מקריית יוסף לקריית שמונה, ומצוי בידי מכתב שהיא שולחת למועצה האזורית גליל עליון, שבבקשה מעכשיו להשתמש בשם קריית שמונה. עכשיו, עם הזמן, כמו שאמרתי, חזרו חלק מהשמות, גם הונצחו בצורה יותר בולטת, וצריך לתת להם את הכבוד שמגיע להם. כולם נפלו שם או באותו יום או באותו זמן בערך.
כן, אבל יוסף טרומפלדור, דוקטור נאור, אנא אמתן איתנו על הקו, אבל יוסף טרומפלדור הוא היחיד מכל השמונה שיוצר קשר בין שמאל לימין, כך זה נראה. עכשיו אני רוצה לפנות אל אוריאל בן עמי. בוקר טוב לך, שבת שלום.
שבת שלום.
אנא אגבר את קולך.
כן.
איש תקשורת, אוריאל בן עמי, עיתונאי וסופר, לאחרונה יצא מהדורה מחודשת של ספרו שהגה האחרונה במטולה. סיפורם של בני הדור השני של השומר. והשאלה שלך היא טבעית לגמרי. איך מתחיל חיבור שמאל-ימין במיתוס טרומפלדור?
כפי שהתחלת בשיחה עם יוסי ידידי, ז'בוטינסקי וטרומפלדור נפגשים עוד באלכסנדריה. אבל לאחר שהם נפרדים וטרומפלדור הולך לגדוד נהגי הפרדות, בסופו של דבר הוא מגיע בפעם השנייה לארץ ישראל. הוא היה כאמור בעלה הראשונה ב-1912, והוא מגיע 4 חודשים לפני קרב תל חי, כלומר ב-1920. ולמעשה עדיין אין לנו כאן שמאל וימין מובהק, אבל טרומפלדור מגיע בעצם מתוך כוונה להילחם על הארץ. תל חי ומטולה וכפר גלעדים, 3 נקודות בודדות עדיין תחת השלטון הצרפתי, צריך לזכור, באותם ימים של 1920. כך שבעצם עדיין טרומפלדור פועל, אפשר להגיד, כמעט כאינדיבידואל. זאת אומרת, הוא לא שייך ישירות לאנשי כפר גלעדי, לקיבוץ. מצד שני, כפי שנאמר, הוא היה סוציאליסט שהספיק לעבור במגדל ובית גניה, עבד כפועל חקלאי. וכאן הוא מגיע באמת להגנת תל חי, וכאן מתחילה מחלוקת גם ביישוב, האם להגן על הנקודות הבודדות האלה, או מסוכן להשאיר אותם שם. וכאן יש דבר מעניין. דווקא ז'בוטינסקי מתנגד לאחיזה בתל חי, וגם במטולה וכפר גלעדי, בטענה שזה מסכן את האנשים, זה מעטים מול רבים ואין סיכוי. יש מחלוקת כי אנשי ההנהגה של, זה עוד לא הגנה, אבל של מה שתקרא תנועת העבודה הראשונית, אם לשלוח תגבורת לתל חי, וטרומפלדור קורא בקשה לעזרה לתל חי, סופו של דבר, כשאנחנו מגיעים לקרב, אז בעצם טרומפלדור עם שמונת האנשים, זאת אומרת הוא והשבות שמוטקן האור הזכיר, הם מוצאים את עצמם מול מאות ערבים בקרב שקשה, שנמשך שעות, בבית תל חי עצמה. ולקרב אני מבין שנגיע בהמשך, אם תרצה.
תודה רבה לך. תודה רבה לאוריאל בן עמי. אמתן איתנו על הקו. אני רוצה לחזור אליך, יוסי אחי מאיר. והשאלה היא, קודם כל להגיב, הנה יושב ז'בוטינסקי, שהוא מראשי היישוב ומראשי ההגנה, ובא ואומר, והוא איש צבא, הוא היה קצין, הוא נלחם במלחמת העולם הראשונה עם הגדודים שהוא הביא. זה לא עניין של מה בכך, והוא מבחינה צבאית בא ואומר, לא ניתן להחזיק ביישובים, ודווקא בן גוריון, ודווקא אנשי תנועת עבודה אומרים, הקו האחרון הוא קו המחרשה. לא מפנים יישובים. מה אתה אומר על זה?
טוב, תראה, ז'בוטינסקי היה ריאליסט. הוא לא אמר שאי אפשר להחזיק ביישובים האלה, בשלוש הנקודות האלה. הוא אמר רק שהן מבודדות, הן נמצאות הרחק בשטח הצרפתי. הרי קו המנדט עבר, אצבע הגליל הייתה בעצם חלק מתחום המנדט הצרפתי. והבדואים שם תקפו כל נקודה שהם חשבו שיש בה איזו הזדהות עם הצרפתים, ותל חי נפלה לתוך המערכה הזאת. הייתה חלק מהעניין הזה, עוד נקודה שמבחינתם שרצו לתקוף אותה ולבדוק אם יש שם משתפי פעולה עם הצרפתים. ז'בוטינסקי מאוד מאוד החשיב את ההתיישבות ואת גבולות הארץ הרחבים, אבל הוא היה ריאליסט כפי שאמרתי. והוא אמר גם בוועד הזמני של יהודי ארץ ישראל, של האספה העשירית, שהוא אמר את זה, הוא אמר שנותרו חמישה ימים, תשלחו תגבורת או תורו לפנות את השטח הנצור אם אתם לא יכולים לשלוח תגבורת. אי אפשר להפקיר אנשים למותם רק בגלל ששטח מיושב לא מפנים. הוא היה ריאליסט בעניין הזה, והוא אמר שזו הייתה קלות דעת להפקיר אותם, והוא אישים בחריפות את הנהגת היישוב דאז. אבל בוודאי שהוא אחר כך הפך את עצם הלחימה, את עצם הגבורה של טרומפלדור וחבריו, למופת ולסמל של לחימה, של גבורה, של הקרבה. זה היה ז'בוטינסקי, הוא לא היה קל דעת בעניין הזה. ולא שאלו לעזרתו, לא שאלו לדרישותיו, וגם קראתי במאמר אתמול בארץ שכאילו ז'בוטינסקי אשם בנפילת טרומפלדור וחבריו. לא היה ולא נברא, להפך. מי שלא שלח תקבורת, מי שלא הבין שצריך שמונה אנשים, לא יכולים לעמוד מול המון בדואי ערבי מסתער, הוא אשם, וזה הייתה טענתו של ז'בוטינסקי.
כן, זאת נקודה מאוד מעניינת, כי לימים יבואו ויגידו שז'בוטינסקי יותר מאוחר, קודם כל נתחיל בזה שהעברית של טרומפלדור הייתה רצוצה, והעברית של ז'בוטינסקי הייתה אילאית.
נכון.
והוא זה שתיקן את מה שאמר טרומפלדור, טוב למות בעד ארץ, אז הוא תיקן לטוב למות בעד ארצנו. זה מובן מאליו. אבל הטענות שנמשכו היו ש... ז'בוטינסקי, שהיה ידיד של טרומפלדור מאלכסנדריה והכיר אותו אישית, למרות שזה סוציאליסט וזה לא סוציאליסט, מכה על חטא, הוא פועל מטעמי נוחם. אתה מקבל את הדבר הזה?
תראה, תראה, קודם כל לגבי אין דבר טוב למות בעד ארצנו או בעד ארץ, כפי שחוקרים אומרים שזה היה, זו הייתה המילה האחרונה, ז'בוטינסקי מאשר את זה כמובן, כי זה סגנונו של טרומפלדור. הוא באחד המאמרים כותב, כשטרומפלדור איבד את ידו השמאלית, הוא אמר, אין דבר, הימנית חשובה ממנה. ואחר כך, כשהוא קם גדוד נהגי הפרידות, כמו שאמרתי, גם לאכזבתו של ז'בוטינסקי, כי הוא רצה גדוד בארץ, הוא אמר, אין דבר, נתחיל, אמר טרומפלדור, אין דבר, נתחיל בזה, הדבר יתפתח מאליו. והיה שם כמובן בלגן קצת בגדוד נהגי הפרדות, כמו שאומרים בשפת ימינו, ואז טרומפלדור אמר, לפי ז'בוטינסקי, אין דבר, יש באנשים האלה גם חסרונות, אבל לבסוף הם בחורים טובים. וכשהתלונות התגברו, אז טרומפלדור אמר, אין דבר, זה יעבור. כלומר, אין דבר, זה האיש, כשבת צחוק על פניו, מספר ז'בוטינסקי.
כן. טוב, זה, אלה יתרונות עצומים של בן אדם. אגב, אני חושב שהזכרנו את זה גם בשבוע שעבר, כי אנחנו כאן משלימים מיני סדרה בשבת, היה בדיוק 100 שנה לפי הלוח הכללי, והיום 100 שנה לפי הלוח העברי. אבל חשוב לציין...
היום אתה משלים את הצד הרוויזיוניסטי.
בוודאי, בוודאי.
כי הרוויזיוניזם עוד לא היה, הוא קם רק ב-1925.
בוודאי, אנחנו גם את זה נזכיר, אבל רק רציתי לציין שכסגנו של פטרסון בגליפולי, טרומפלדור נפצע, הוא קיבל כדור בגדם, וזה דבר שלא עשו ממנו הילולה גדולה. אז הוא קיבל כדור בגדם, יצא מזה. זה הכל, זה היה טרומפלדור. עכשיו אני חוזר אליך, דוקטור מרדכי נאור. קודם כל, אתה בוודאי תרצה להגיב על דבריו של אחי מאיר.
כן, העניין של ז'בוטינסקי, ואיך אומרים, מנקודת המבט של ימינו, אני מדבר על הדעה שלו לפנות, זה לא כל כך מסתדר עם כמה וכמה מהדברים, אבל אין ספק שאת ז'בוטינסקי הנחה בראש הראשונה הידע הצבאי שלו. והוא בעצם אמר שאין סיכוי להחזיק בנקודות. נדמה לי שאת העניין עם ההלקאה... ההלקאה לכיוון ההנהגה הקטנה של אז, הוא פיתח רק יותר מאוחר, כי אנחנו צריכים לזכור, הכל בטווח של ימים. הדיון בוועד הזמני... היה משהו כמו שבוע לפני קרב תל חי. למעשה החליטו לשלוח ועדה לצפון ותגבורת ולראות מה אפשר לעשות. לא הספיקו. בסך הכל כבר כמו שנאמר בהתחלה, יש לנו כאן דבר, איך נקרא לו? דו ראשי. שאותו אדם, טרומפלדור, מייצג בעצם בעיני שתי תנועות את המגמות שלהם בצורה הכי, הייתי אומר, הכי טובה. אני אבל רוצה ברשותך לעבור ולדבר מילה או שתיים על העניין של מורשת תל חי, שבדרך כלל מחברים אותה לפסל האריה השואג בין
כרגיל... 14 שנה אחרי...
כן, שהוא נחנך רק ב-1934, אבל הדבר המעניין, ואני עליתי לפני כמה שנים טובות, על ספר האורחים של חצר תל חי בשנים... הרבה יותר מוקדמות מאשר יום חנוכת הפסל, 1924-1928. בספר האורחים הזה, הדבר המעניין בספר האורחים היה שכבר ב-1924 היה המיתוס. אגב, כמעט רק של תל חי, של טרומפלדור, כמעט רק. וזה גם מוכיח שלא צריך לבנות מיתוס, הוא נבנה כנראה מעצמו. ובמשך 4 שנים מגיעים לשם אלפים, וצריכים להזכיר, להגיע בשנים האלה לתל חי זה מאמץ בלתי רגיל. אין כביש, ומגיעים במכוניות מסכנות, בעגלות, באופניים, והכי מעניין, גם עולים לרגל, ממש עולים לרגל. זאת אומרת, יש לפחות 2 או 3 קבוצות, אחת שמגיעה מתל אביב, אחת שמגיעה מפתח תקווה, שהולכות 8-10 ימים כדי להגיע לתל חי, וזה לא יאמן איך, וכמובן בספר האורחים זה מתבטא, הלכנו, היה קשה, אבל היה חשוב, ודברים כאלה, באים מהעיר, מהכפר, באות משפחות, באים הרבה מהעולם היהודי, ואחד הדברים המעניינים שנוגע לענייננו, מ-1927-8 מתחילה התקוטטות. בין שני הזרמים, בהתחלה...
רגע, אנחנו נגיע להתקוטטות, דוקטור נאור. אתה רוצה להגיב, יוסי, אבל אתה לא...
לא, רק לפרט ששמעתי בכנס בתל חי מדוקטור מולי ברוג, שספר האורחים מ-28 ואילך נעלם. ובספר האורחים הנעלם הייתה גם ברכה של ז'בוטינסקי עצמו שביקר במקום, אבל הספר האורחים הזה ותוכנה של הברכה לא ידועים, לפחות לנו במכון ז'בוטינסקי, אבל יש עדות לכך בעיתון דואר היום, ומכאן מולי ברוג הסיק שאכן ז'בוטינסקי
ביקר וכתב בספר האורחים. אני ראיתי את הספר.
סליחה?
אני ראיתי את הספר.
ההמשך?
לא, לא, אני ראיתי את הספר לפני 15 שנה.
טוב, תבוא בדברים עם דוקטור מולי ברוג, שהוא אומר שהספר איננו. הוא מחפש אותו.
טוב, גם. זה דבר שדורש ברור ללא ספק. אני רוצה בשלב זה לחזור אליך, אוריאל בן עמי, ולשאול אותך שאלה שלא לא רבים נותנים עליה את הדעת. אתה לא... מושבניק, אתה איש ההתיישבות העובדת, אתה לא רוויזיוניסט, אבל אתה גדלת על המיתוס הזה. מה הפירוש, וזה חלק מהתקופה הפורמטיבית ההכרתית שלך, מה הפירוש לתת את חייך למולדת במיתוס טרומפלדור?
אוקיי, כאן אני חושב אתה מגיע למחלוקת המעניינת סביב המיתוס, וניחוס המיתוס של טרומפלדור. אני גדלתי בנהלל, ובבית הספר היסודי, באמת טוב למות בעד ארצנו היה מוטו, ומאוד חשוב להבין את העניין הזה, מה זה טוב למות בעד ארצנו? ראשית לא היה ערעור שאכן כך אמר, למרות כל הערעורים המאוחרים יותר על שפתו הרצוצה בעברית. אבל הכוונה היא טוב למות בעד ארצנו, חלילה לא תקפצו על רימון או תלכו להתאבד, אלא הרעיון שבאמת חינכו אותנו בהתיישבות העובדת, שהארץ אז לפני הכל. זאת אומרת שאם נאלצים למסור את הנפש, אנחנו נמסור את הנפש, כי אין לנו ארץ אחרת. זאת אומרת, זאת הייתה באמת חינוך שתודעתי ברור מאוד. השיר בגליל בתל חי, בקול הבס של שמעון ישראלי, הוא שיר שלבדנו אותו, ידענו אותו בעל פה. בגליל בתל חי טרומפלדור נפל, באדמנו, בעד ארצנו, גיבור יוסף נפל. אני לא אמשיך אותו כי אין לנו זמן לשירה, אבל בכל מקרה השירה הזאת מאוד מאוד חלחלה, וכאמור, המסירות לארץ ולא לעשות מעשים חפוזים. עכשיו, לנושא המיתוס...
רגע, אולי תרשה לי רק להזכיר שאת השיר הזה, שהוא לא התגלמות השירה העברית, כתב... אבא שנלר, אבא חושי.
נכון, וזה בהחלט מפתיע. אבא חושי שהיה איש חזק מאוד, פוליטי, איש ראש עיריית חיפה אולטימטיבי הרבה שנים, התגלה, ושוב אנחנו ב-1900 סמוך לנפילתו של טרומפלדור, ב-1920 פלוס, נכתבו עוד שירים גם על ידי דוד שמעוני ואברהם ברוידס שהיה... משורר הנוער העובד, לוי בן עמיתי מדגניה, כלומר, מה שאמר מותקן האור, המיתוס הזה התלכד סביב טרומפלדור, וכאן אני מגיע גם למה שאמר יוסי לגבי העניין של אימוץ טרומפלדור כמיתוס. קרה דבר מעניין, 3 שנים אחרי נפילתו של טרומפלדור, ב-1923, מקים ז'בוטינסקי את ביתר. וביתר הוא קורא לה על שם הנועזות היהודית, על שם מבצר ביתר של בר כוכבא, אבל הוא קורא לה גם על שם ראשי תיבות של ברית יוסף טרומפלדור. וכאן מגיעים באמת לוויכוח היסטורי מעניין, כי הרי טרומפלדור נכתב תמיד בתת, ופה ביתר זה ברית יוסף טרומפלדור בתף. והמחלוקת הזאת שמודקן אור התחיל לדבר עליה לקראת שנות ה-30 של העלייה לרגל, פה היא מתחילה להיות מעניינת של שמאל וימין. שניהם רואים בטרומפלדור גיבור ונכס, בוא נגיד, אסטרטגי לתודעה של הגבורה היהודית, ואכן יש עליות לרגל, ובעצם למי שייך טרומפלדור? למי שייך? כולם מנסים לאמץ אותו. וקורה פה, זה 2 מוחזים בטרומפלדור, וזה אומר כולו שלי, וזה אומר כולו שלי. והוויכוח היה מאוד מאוד לוהט, עד כדי כך שבן צבי בשנת 34 מבקש מהשלטון הבריטי לעשות ביקורים נפרדים, לא עלינו להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו במערת המכפלה. כלומר, העלייה לרגל לפסל הארי השואג תהיה בנפרד, כדי שלא יהיה עימות עד כדי תגרות, והיו תגרות ידיים, בין אנשי כפר גלעדי לבין אותם אנשי ביתר שעלו וראו בארי השואג סמל לגבורה שלהם. ובעצם במשך שנים, ועד היום ביתר נקראת על שם יוסף טרומפלדור, אבל בטף, וטרומפלדור הפך להיות באמת לסמל של קונצנזוס. אין ספק שהדמות שלו הייתה מיוחדת, כקצין, או לא קצין, הוא היה קצין בצבא הרוסי, הוא היה בסך הכל רב טוראי, כשנגדעה ידות בקרב בין רוסיה לפולין, בצבא הרוסי, קיבל ארבע אותות גבורה, כלומר, המיתוס ישב אמיתי על אדם אמיתי שמעט בדיבור, והיה איש צבא עם חזון, והאירוני, ובזה אני מסיים את הקטע הזה, שהוא היה האיש שבעצם דיבר על ההסתדרות הכללית, שצריך לצאת מהתפיסה של עוד דונם ועוד עז, אלא להתחיל ממש ליישב את ארץ ישראל דרך ההסתדרות וקיבוץ גדול. ואכן כפר גלעדי אחר כך החל להיבנות כקיבוץ גדול ולא כבודדים בנקודות יישוב מבודדות.
אז בואו נמתין, תישאר איתנו. אני רק רוצה להוסיף בעניין הזה שאחרי שנגדעה ידו זרועו מפגיעת פגז, הוא קיבל גם אותות קבורה וגם היה לקצין.
נכון.
הוא היה לקצין, ואחר כך הוא גם קצין בגדודים העבריים.
נכון.
זאת אחת הסיבות שהוא לא ישב בבית סוהר הרבה שנים, בעקבות הפרעות שדן אותו בית משפט בריטי, כי הסתבר ששופט מנדטורי לא יכול לגעת בקצין בריטי. ואז הוא גורש מהארץ. אבל אני בכל מקרה רוצה עכשיו לעבור ליוסי אחימאיר לשמוע את תגובתו.
כן, תראה, קודם כל, אוריאל הזכיר שירים על תל חי. הוא לא הזכיר את השירים המכוננים על תל חי, ואלה שיריו של ז'בוטינסקי, כי לצד מאמרים, הוא כתב איזה 7, 8, אולי 10 מאמרים על תל חי, על גבורת טרומפלדור, מעלה ומשבח ומעלל בצורה באמת יוצאת דופן, שזה חלק מההנצחה של טרומפלדור, מלבד הקמת כמובן תנועת הנוער ביתר, כפי שאוריאל ציין. אבל שיר אסירי אקו שכתב ז'בוטינסקי סמוך לאירוע תל חי.
ובוא רק נזכיר למאזינים שז'בוטינסקי הוא כוח ספרותי. הוא כוח ספרותי יוצא מן הכלל.
דם עברי רווי לסובה, ניר וער וגיא, אך מדור ודור לא נשפך את האור, מדם חורשי תל חי. השיר הזה נכתב כשז'בוטינסקי ישב בכלא אקו, כי חודש אחרי פרשת תל חי, הייתה פרשת ירושלים, כאשר הערבים מנה במוסה הסתערו על ירושלים כדי להתנקל ליישוב העברי הקטן מחוץ לחומות, וז'בוטינסקי כונן את ההגנה על ירושלים למגינת ליבם של השלטונות, שלטונות הצבא הבריטים, והם עטפו את הצילו ממש את ירושלים, אבל הוא עמדו לדין ונכבשו בכלא באקו, ושם הוא כותב את שיר אסירי אקו שכולו כולו אהדה ואהבה לתל חי. מאוחר יותר הוא כתב גם הוא כתב את השורות האלה: שם תל חי יתקדש, תל אמרץ החורש, שם תל חי רום ימרי, תל הכוח העברי, שם תל חי עד יחי חיל הרוח העברי, שם תל חי סמל דור, תל עמל ועוז ודור. וגם בשיר הנדר הוא מדבר, הביתרים צריכים לנדור, שאני חייל ביתר, חייל למוד קשת, נותר על סף תל חי. אז
אני חייב לומר לך, יוסי, ש...
מאז פרשת תל חי מעלל, מרומם בשירים ומאמרים, בהקמת תנועת הנוער בחינוך את מורשת טרומפלדור ותל חי.
אז זה מה שרציתי לומר, שבכל הפעולות שלו, אתה שומע געגוע אישי לטרומפלדור.
אכן, נכון.
אין שום
גם
ספק.
גם לחבר וגם למופת.
כן. דוקטור נאור, בוא נעבור עכשיו אליך. אני רוצה לשאול, אנחנו יודעים פחות או יותר מתי מתחילות הקטטות, אבל אני רוצה לשאול אותך עכשיו, אולי תרצה לומר על זה מילה או שתיים, אבל השאלה שלי עכשיו נוגעת לאברהם מלניקוב, האיש שיצר את ה... פסל, יש כמה סיפורים מוזרים על הסיפור הזה. הפסל הוא יפה מאוד, הוא בנוי מאגרגט. שמענו בשבוע שעבר שהאגרגט הוא במצב טוב, זה לא סלע מוצק, וזה באמת נחמד. אבל מי היה אברהם מלניקוב?
אברהם מלניקוב היה אמן, פסל, יש לו היסטוריה מעניינת, נולד במזרח אירופה, היגר לארצות הברית, ומשם הגיע, תראה איך זה מתחבר הכל ביחד, דרך הגדוד לעברי האמריקאי, לארץ ישראל, יחד עם בן גוריון, יחד עם יצחק בן צבי, יחד עם נחמיה רבין, אבא של יצחק רבין, והוא כאן, אגב, בניגוד לחלק גדול מהאמריקאים שחזרו וירדו לארצות הברית, הוא נשאר פה, והתחיל לפעול כאמן, עשה כאן כמה עבודות יפות, וב-1928 מבקשים ממנו להקים אנדרטה ראויה לאומפלדור וחבריו שנפלו 8 שנים קודם. אני חושב שנדבר על זה עוד, התורם הראשון היה לורד מלצ'ט, לכסף בשביל זה, אבל הסיפור המעניין הפיקנטי, מלניקוב ידע איך נראה אריה, רק הוא בכל אופן היה צריך להתרשם, הייתי אומר, מאריה אמיתי, ובארץ הריות כידוע לך כבר אין הרבה שנים, אז הוא נסע לקהיר, לגן החיות המצרי, לראות אריה, והוא הסתובב שם, הייתי אומר, במתחם של האריות, וכנראה הוא התקרב יותר מדי לאחד האריות כדי לראות אותו מקרוב, ואריה כמעט עשה ממנו ביס. זאת אומרת, הוא נתן לו עם הזרוע, עם הכף של האריה, הוא נתן לו ככה שפשוף בחזה, והיה לו פצע די גדול. ועם הידע הזה הוא חזר והתחיל להקים את הפסל הגדול של האריה בתל חי, שההקמה שלו נמשכה כמה? 5.5 שנים. בגלל כל מיני סיבות טכניות וסיבות אחרות, הוא עבר להתגורר בגליל, מלניקוב, ורק ב-1934 הוא סיים את העבודה הזאת.
אגב, ועל כל זה משלם הלורד מלצ'ט?
לא, מונד, לא, לא. מונד? הלורד מלצ'ט התחיל. אבל היה בארץ סכסוך, כי אמרו, מה, אנחנו צריכים איזה יהודי עשיר שישלם לנו, אז אנחנו יכולים לשלם לבד, ואז עשו קרנות של ההסתדרות ושל הוועד הלאומי. אגב, בסוף חיברו את הכל ביחד, והוא באמת עבד שם, והדבר המעניין הוא שכאשר הפסל כבר היה כמעט מוכן, הייתה עליו ביקורת מאוד קשה. אפילו הציעו לא לקבל אותו, את הפסל הזה. ותשאל בוודאי למה. כי אמרו שבעצם מלניקוב, איך נגדיר אותו, יש לו רוחות זרות ביצירתו. האריה לא מספיק מבטא את הרוח היהודית, יש בו סימנים אשוריים, והוא גם מביט מזרחה לכיוון, מה אני יודע, עיראק, איראן, לכיוונים כאלה, והקימו ועדת חקירה, ועדת בדיקה של 5 אנשים, שלא תאמין מי עמד בראשם, חיים נחמן ביאליק. והוועדה בדקה את הפסל ונתנה לו אישור.
מה דעתך, יוסי אחימאיר? האם זה בגלל שהוא היה, מלניקוב היה רוויזיוניסט או לא?
הוא היה גם חייל בגדוד העברי. ואגב, הלורד מלצ'ט לא זכה לראות את הפסל, נדמה לי הוא נפטר לפני שהפסל הוצב.
כן, כן, נדמה לי 2 קודם.
נכון, או זהו, הנה, כן, בודקי יודע הכל. תראה, הפסל מסמל גבורה, הפסל מסמל כוח, עוצמה. הפסל מסמל גם המשכיות, המבט הוא לא לעיראק, המבט הוא לרמת הגולן, המבט הוא להמשכיות, גבורה, עוצמה, פסל רב רושם עצום שמשך אליו, הוא היה אחד הגורמים שהיו כל כך הרבה עליות לרגל למרגלותיו, בעיקר של חניכי תנועת ביתר, אבל העליות לרגל אל תל חי של ביתר התחילו עוד לפני שהוא הוקם הפסל. למשל, הייתה עלייה ב-1933 שבראשה עמד אבי מורי, דוקטור אבא אחימאיר, והוא שם בעצם תוקף מאוד את האימוץ של השמאל או של הסוציאליסטים, את טרומפלדור, והוא אומר ש... אדרבה, שיעלו לקברו של א' ד' גורדון, לא לקברו של טרומפלדור, מה להם ולקברו של טרומפלדור. והוא אומר שאולי יש להם חלק מחייו של טרומפלדור, אבל מותו של טרומפלדור כולו שייך לנו, לביתר. וכמובן שהדברים האלה עוררו ביקורת, אבל זו הייתה דעתו. ואם אני מזכיר את אבי, אז גם לא הייתה ביקורת על עצם על עצם העובדה שלא שלחו תקבורת לתל חי ביישוב, והוא אומר שבמאמר מ-1936 הוא שואל מה יכול היה להיות יום תל חי, והוא אומר שתל חי מסמלת במובן ידוע את הציונות כולה, ואילו טרומפלדור וחבריו לא הופקרו, זה מילה שלו, הוא מוסיף, הדבר היה גורם קודם כל להגדלת כבוד ישראל, שזה דבר חשוב מאוד, ושנית, הייתה עשויה להיערך התיישבות יהודית רחבה אז בחלק של ארץ ישראל, הכלול במנדט הצרפתי, כלומר בגולן ובאזור דן. והמדיניות הציונית הוא מאשים לא דאגה לשטח חשוב בעל סיכויי התיישבות ממדרגה ראשונה לרמת הגולן. בהמשך כבשר כמובן היסטוריה.
יצחק.
כן, כן, דבר,
אני
דבר.
אני מבקש, קודם כל שני תיקונים. תיקון אחד, אמר יוסי, שניתן היה להבין דבריו שרק ביתר, רק תנועת ביתר עלתה לרגל. לא נכון.
לא, לא
לרגל, היו שם אלפים מדי שנה. אז זה דבר אחד. דבר שני, מוכרחים גם לתקן ולומר, זה לא נכון שבעצם אנשי תל חי הופקרו. שלחו לשם תגבורות, התגבורות לא היו מספיקות. אל תשכחו שלתגבורות היו שני מכשולים גדולים. קודם כל זה היה צריך לעבור מהאזור האנגלי לאזור הצרפתי. ודבר שני היה ב-1920 חורף קשה במיוחד. קשה במיוחד, והיה שלג בעמק החולה, ועד שהגיעו התגבורות, בסוף הגיעו תגבורות לא מספיקות. אבל אני רוצה עוד להוסיף, צריך גם באמת לראות את הצד השני, את הצד של תנועת העבודה, ואני רוצה להזכיר לכולם את ההזכור של ברל כצנלסון, שנכתב באותו חודש שהם נהרגו, ורק לקרוא ממנו משפט אחד על השמונה, הנאמנים והאמיצים, אנשי העבודה והשלום, אשר הלכו מאחרי המחרשה, ואשר יחרפו נפשם על כבוד ישראל ועל אדמת ישראל. הנה, אם אתם רוצים, כמעט הסמל של הפלמח או הסמל של הנחל, מגל וחרב. גם זה וגם...
כאן גם אני רוצה לחזק באיזשהו מקום את המשך דברי מוטקי. תראה, הפסל הארי השואג נמצא בליבה, בלב בית הקברות של השומר. זאת אומרת, תל חי הסמוכה שאכן ננטשה אחרי קרב טרומפלדור וחבריו, אבל כפר גלעדי הסמוכה היא מעוז של תנועת העבודה. עכשיו, אני לא אומר את זה לצורך ויכוח פוליטי שאנחנו אחרי 100 שנים וטוב שנגמר הלהט שבו, אלא ההפך בפרספקטיבה שבעצם אנחנו רואים שברוח טרומפלדור, אני לא מקבל את הטענה ברשותך יוסי אחי מאיר, שלא הגיע תגבורת. אתה יודע, יש מה שנקרא איטס גיבר, זה מאוד קשה לבוא ולהגיד שהם צריכים לשלוח תגבורת. בפועל, הגיעו 40 אנשים, כולל אברהם ארצפלד מראש פינה, ושני פצועים ששרדו את הקרב הזה, הם לקחו אותם תחת סיכון מאוד גדול לבית חולים בצידון, שהיה תחת השלטון הצרפתי. כלומר, זה לא שאנחנו בתנאי מעבדה בשבת בבוקר משוחחים על זה בשיחה נינוחה של שעה היסטורית. היה פה סיפור של הגנה על המקום, ובמקביל, בעצם באותה רוח טרומפלדור, התחילו לקום הקיבוצים החל משנת 1925 והלאה, ונוצרה התיישבות בעצם ברוחו, ואכן קמה גם ההסתדרות. זה לא בא לגרוע מזה, שאכן גם השמאל וגם הימין אימצו את דמות המופה של טרומפלדור. הייתה, אני חושב, כן איזושהי טרגדיה לרוויזיוניסטים במובן הזה, שמי שפעל בארץ והיה דומיננטי, זה מה שנקרא היישוב העברי, היה שייך לפלג, לא הרוויזיוניסטי, אלא לפלג אכן שטרומפלדור, שלא היה איש פוליטי. הוא היה, כאמור, נהרג בן 40, והוא בסך הכל היה 4 חודשים בארץ לפני מותו ב-1920. כלומר, הוא לא היה מזוהה, הוא היה מזוהה באמת כחייל וכאיש אמיץ לב יהודי מעין כמוהו ומסור.
כן, אבל כשאני מדבר על קלות דעת ועל הפקרות, אני לא אומר, לא אני אומר את זה, אלא אומרים את זה בזמן אמת, גם ז'בוטינסקי וגם אבי וגם אחרים. זה הטענה שלהם שאפשר היה להציל ולמנוע. זה הטענה שלהם, אתה יכול לבוא איתם בוויכוח, אבל אני מצטט.
לכן מה שאני אומר, הטענה הזאת בשעה שמי שהיה מופקד על האנשים שיביאו את התגבורת ובחן את תנאי מזג האוויר כמו שמודקנור אמר עכשיו, אלה טענות רציניות בין איך אומרים עצות מה שנקרא לבין מי שאחראי על האנשים ויודע את היכולת אם אפשר להגן, אם אפשר לשלוח תגבורת וכמה תגבורת. ואל תשכח שהיישוב הזה מונה מעט מאוד אנשים. כלומר, בשורה התחתונה, ואני בעניין הזה למשנתך, יוסי, חושב שאם אחרי 100 שנים, גם אתה וגם אנשים אחרים רואים בטרומפלדור דמות, זה אני חושב הדבר המאחד לא במתיקות. אלא יש לנו מה ללמוד על האיש הזה, ובבחינה זאת נגיע לשאלתו של יצחק, אז היא בהחלט מוכן להגיד מה אפשר ללמוד ממנו ביחד. וזה אולי הייחוד של טרומפלדור.
אוקיי, בוא נשמע עכשיו את תגובתך יותר מסודרת, יוסי.
תראה, כדמות מאחדת אין שום ספק, כדמות שדיברה גם על האגף הסוציאליסטי או תנועת הפועלים, מה שנקרא, אין שום ספק בעניין הזה, ומצד שני כדמות שדיברה ועוד איך דיברה לאגף הז'בוטינסקאי, לימים הרוויזיוניסטי, ללא ספק. אבל במבט לאחור, כשאנחנו במבט רטרוספקטיבי של 100 שנה, כשמסתכלים על כל הפרשה הזאת ועל הדמות הזאת ששמה טרומפלדור, אני חושב שהוא זכור לא כל כך כסוציאליסט מעמדי. אנחנו זוכרים אותו ומדברים עליו ומתרפקים עליו בגלל הפן הלאומי צבאי באישיותו שאותו אימץ ואותו טיפח זאב ז'בוטינסקי. ברשותך, הייתי רוצה לקרוא מה שמספר ז'בוטינסקי כשהוא נפגש עם טרומפלדור ב-1916, כשהם דיברו על, בלונדון על הקמת, כבר אחרי גליפולי, כשהם דיברו על הקמת הגדוד העברי וניהלו שם מסע ומתן, וז'בוטינסקי מספר על השיחה שלו עם טרומפלדור, שהוא אומר לטרומפלדור בענייני מה זה חלוץ. הוא אומר, חלוץ פירושו צועד בראש, אומר ז'בוטינסקי, ואז טרומפלדור שואל, באיזה מובן פועלים? והוא משיב, לא, זהו מושג הרבה יותר רחב. כמובן, דרושים גם פועלים, ואולם לא זהו המובן של המילה חלוץ. לנו יהיו דרושים אנשים מוכנים לכל, לכל מה שתדרוש ארץ ישראל. לפועל יש את האינטרסים הפועלים שלו, לחיילים, רוח היחידה שלהם, לרופא, למהנדס ולכל השאר, יש הרגלים משלהם, אם אפשר לומר כך, אולם אנחנו צריכים להקים דור שלא יהיו לו לא אינטרסים ולא הרגלים. מטיל ברזל סתם, גמיש אבל ברזל, מתכת שאפשר לחשל ממנה כל מה שיש צורך בו בשביל המכונה הלאומית. חסר גלגל? אומר טרומפלדור, אני הגלגל. חסרים מסמר, בורג, גלגל תנופה? קחו אותי. צריך לחפור אדמה? אני חופר. צריך לראות, להיות חייל? אני חייל. משטרה, רופא, עורכי דין, מורים, שואבי מים, בבקשה. אני עושה את הכל. אז ז'בוטינסקי משיב לו, אין בני אדם כאלה. טרומפלדור, יהיו. וז'בוטינסקי אומר, שוב טעיתי, והוא טרומפלדור צדק. הראשון מבני אדם כאלה ישב לפניי. הוא בעצמו היה כזה, עורך דין, חייל, פועל במשק חקלאי. אפילו לתל חי בא לחפש עבודת אדמה. מצא שם את מותו מכדור של רובה, אמר, אין דבר, הוא מת כבית על מוות, כבן על מוות. דברי ז'בוטינסקי.
או, היה לו כושר ארגומנטטיבי עצום.
יצחק?
כן, כן, דבר, דבר.
אני אומר, יוסי, הדברים יפים מאוד לטעמי. קודם כל, ז'בוטינסקי, אני חושב, אליבא דכולי עלמא, היה הוגה דעות גדול, מסעי מצוין, משורר, מתרגם. בעצם, היחסים הקצרים שהיו לו במפגש באלכסנדריה עם טרומפלדור, והם הלכו לדרכם הנפרדות, שטרומפלדור כחייל ביצע, וז'בוטינסקי היה אכן הוגה דעות, באמת נחשב מאוד, אבל למעשה, פה אנחנו יכולים לראות את הפער בין האידאה לבין המעשה בפועל. כשאני דיברתי קודם על בניית המסגרות, לאו דווקא הפועליות, אם תרצה גם הצבאיות, קם אחר כך ארגון ההגנה, קם הצבא, כמו היו הארגונים לפני הצבא. זאת אומרת, הדברים האלה נעשו בסופו של דבר מתוך הארץ. זאת אומרת, מי בעצם קרב טרומפלדור משנות ה-20, אז ברוחו בעצם יוצקים את התבנית של החיים של ההגנה על הארץ ביישובים השונים. וכאן
בוודאי,
יש בוודאי, דיאלוג בוודאי, מעניין.
ז'בוטינסקי משבח את הלחימה של טרומפלדור. אני חושב שהוא גם משבח את עצם העובדה שהוא, של ההתיישבות, של ההליכה לספר. ז'בוטינסקי הוא ההוגה של רעיון הגדודים העבריים, והוא גם בניגוד למה שאתה אומר, הוא גם עוטה על עצמו מדים ומשתתף בלחימה ב-1918.
נכון.
לכיבוש
מה באות היה... גם בן גוריון היה לקח מדים וגם בן צבי, אבל וזה לא גורר חלילה מדמותו הגדולה של ז'בוטינסקי. מה שהתכוונתי שמי שהוציא לפועל בעצם את העניין הזה של הגנה ולחימה בארץ, בעצם אכן היה טרומפלדור כחייל, כפי שאמרתי, ומאוד יפה לראות איך אנשים נאבקים על מי הוא ממשיכו האמיתי של טרומפלדור. ואמרתי, מקץ 100 שנים אולי זה מאחד, כי הדמות אכן נשארה, ומי ממשיכו, מותר להמשיך להתווכח ברוח טובה.
כן, ללא ספק. בואו נפנה עכשיו לדוקטור מרדכי נאור, לאיזה סיכומון של השיחה שהייתה לנו עד עכשיו.
אני מבקש להזכיר, באימותים הפוליטיים שכבר נמשכים כמעט 100 שנה, היו רק שני אנשים שבאופן מוחלט היה לגביהם קונסנזוס. השני זה טרומפלדור. תשאל מי הראשון? הרצל. כל שאר האנשים האחרים הם או מזוהים עם צד א' או מזוהים עם צד ב', ולכן העניין הזה שטרומפלדור הוא קונסנזוס היה ונשאר, זה אומר דרשני, וזה כמובן כתוצאה מהאישיות המיוחדת שלו, הייתי אומר, דו ערכיות אצל עצמו. הוא היה גם, כמו שנאמר פה, גם סוציאליסט וגם חייל, וגם אדם שעשה את הדבר הכי גדול מכל הדברים, הוא למעשה הקריב את עצמו. אני צריך גם להזכיר שהקרב בתל חי במותו של טרומפלדור במרץ, תחילת מרץ, י"א באדר 1920, תף רשפי, וכמובן גם אותו אירוע ירושלמי שיוסי הזכיר אותו, שז'בוטינסקי ארגן את ההגנה בירושלים נגד הפוגרום שעשו ערבים, תוך חודשיים זה הביא להקמת ארגון ההגנה. ארגון ההגנה קם בכנרת, בחצר כנרת, ביוני 1920. זאת אומרת, זה לא היה איזה אירוע, אני מדבר כרגע על תל חי. תל חי זה לא אירוע חד פעמי. תל חי זה בעצם התחלה של ההנאה בעין, של הקמת כוח המגן היהודי העברי בארץ ישראל, ולטרומפלדור היה בזה חלק חשוב.
כן, ללא ספק. חברים וחברות, לא תאמינו, אבל אנחנו הגענו לשלב השאלה הזהה. ואני קודם כל לפני אליך, אוריאל בן עמי, מה היית מבקש שהמאזינים שלנו ילמדו מן השידור הזה?
אני הייתי שמח מאוד, אני אפילו עושה את זה בפועל, ללמד את טרומפלדור. זאת אומרת, באמת על הרב גוניות, ומבחינתי, כפי שאמרתי, אין סתירה למשנתו של יוסי חימאיר, איך שהוא תופס אותו, בוודאי שיש סתירה. התכוונתי, אנחנו נמצאים בשלב כזה של אחרי 100 שנים, שבו אנחנו יכולים להקיף את טרומפלדור ולהכיל אותו, ולהבין שדמות כזאת מאוד מאוד משמעותית וחשובה, באיזשהו מקום גם ללכד את החברה שצריכה אנשים כמוהו, אבל לא להמציא סיפורים. זאת אומרת, אני אומר את זה באותה הסתייגות, לא לבנות מיתוסים מתקתקים, ובהחלט אני חושב שאני גם עושה את זה בסיורי לימוד שאני עורך בעקבות הספר, ואני חושב שאין סתירה בדיאלוג בין יוסי לביני בעניינים האלה.
טוב, תודה רבה לך, תודה אוריאל בן עמי. יוסי אחימאיר, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו?
כן, אני מסכים בגדול עם חברי אוריאל בן עמי, אבל אני חושב שצריך לזכור שטרומפלדור, כפי שאמרתי כבר, זכור בגלל הפן הלאומי צבאי בשיעותו, ופחות בגלל או בזכות הפן הסוציאליסטי המעמדי. חשוב שאני רואה שהמחקרים בשנים האחרונות דווקא מעצימים את מעמדו בתורת הציונית, וזה טוב. אבל מה שצריך ללמוד, שדרושים לנו גם היום חלוצים במשמעות שתיאר ז'בוטינסקי את טרומפלדור, כפי שציטטתי. ולבסוף, בהחלט צריך להעמיק במערכת החינוך את לימודי המורשת הציונית לכל זרמיה וגווניה. הציונות היא תנועה רחבה, גדולה. טרומפלדור באמת דמות מאחדת, ולא רק צריך להתרפק עליו, אלא גם באמת ללמוד את המופת שלו.
יוסי אחימאיר, תודה רבה לך.
תודה.
דוקטור נאור, המילה האחרונה שלך.
אני רוצה לצאת בקריאה, והקריאה מופנית למשרד החינוך ולשר החינוך. פעם הוזכר יום הקרב הזה בתל חי ונופליו מדי שנה בתאריך בי"א באדר. כיום לא. החזירו לנו את תל חי למערכת החינוך.
תודה רבה, דוקטור מרדכי נאור. תודה רבה לכולכם. עד כאן להפעם. תודה למשתתפים על עדויותיהם. הגיבור של כולם. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדו אלמוג. בהפקה, הילד דודי. ניתוב, יוסי תנורי. אני, יצחק נוי. כאן, גם בהמשך. שימו לנו אמונים.